שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם אלון צינמון, ראו המחול ואיתן גירון, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקוסיסטם. בפרק של השבוע, ישבנו לשיחה עם רועי אליהו, מנכ"ל ומייסד סול סקיורטי, יוניקורן של API סקיורטי, בעלת שווי שוק של 1.4 מיליארד דולר. במהלך הפרק, דיברנו עם רועי על איך נראה ניהול ארגון שכל הזמן משתנה וגדל, ועל האתגרים השונים שמנכ"ל חווה לאורך הצמיחה של החברה, הקשורים בתרבות ארגונית, לקוחות, גיוס עובדים ועוד. מבטיח שיהיה מעניין. אז יאללה ג'ינגל, ומתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רב המחול ואיתן גירון.
שלום רועי, זה כיף שהגעת אלינו, תודה רבה שבאת היום.
תודה שאתם מארחים אותי.
זה כיף.
מה שלומך? אתה אחר הצהריים הזה?
מצוין, זה כמעט נגמר השבוע, אז עוד קצת, ואז אפשר לנוח, לקחת קצת כמה נשימות.
מה זאת אומרת? אתה לא עובד בסופש?
עובדים, אבל זה לא באותו... זה מנוחה מבחינתי, מתי שזה יורד מתחת לרף. תארי גם את זה יש, אבל לא באותה כמות.
חלילה שהמשקיעים לא ישמעו, שנכין.
על הכיפה. אז באמת כדי שככה נצלול, אז אולי שווה ככה שנתחיל באמת עם איזושהי הצגה קטנה שלך וגם של סולט. אז נשמח שתספר לנו קצת על מי אתה ואיזו חברה בנית ובאיזה שוק היא פועלת.
וואו, אז קודם כל רועי אליהו, מייסד מנכ"ל בחברת סולט סקיוריטי. אנחנו חברה בתחום ה-API Security, בעצם אנחנו, בעצם יצרנו את הקטגוריה של API Security, לפני שהתחלנו לא הייתה כזאת קטגוריה, ואם אמרתי את זה אז, למישהו, אז הוא לא הבין כל כך על מה אני מדבר.
מעניין.
בעצם היום אנחנו חברת יוניקורן, סיבוב אחרון לפי שווי של 1.4 מיליארד, משקיעים מדהימים כמו סקויה ארצות הברית, קפיטל ג'י וכו', גייסנו עד היום כ-280 מיליון דולר. וזהו, ועושים הרבה דברים מעניינים, והרבה כיף.
מתי החברה קמה?
אז רשמית, זה גם שאלה, אני הקמתי את החברה בתחילת 16, אבל להקים, יש פה שאלה, כאילו, זה מתי שהחלטתי, מקימים חברה, בפועל את הסיבוב, סבב גיוס המשמעותי הראשון, זאת אומרת, מקרן הון, גייסתי בסוף 18, מ-S Capital בישראל, חיים סדגר ואיה פטרקבורג, אבל לפני זה היה קצת, היה אנג'ל מני מכל מיני אנג'לים בתעשייה, מריוס נאך, מייסד צ'ק פוינט, ועוד כל מיני אנג'לים אמריקאים, אז זה היה בשלב שלא היה שוק, לא היה קטגוריה, הייתה בעיה, שאנחנו היינו מודעים אליה, הרבה לא היו מודעים אליה, ומשם התחלנו את המסע איך מייצרים מודעות לבעיה הזאת, איך מייצרים קטגוריה עם הרבה נאיביות ש... שזה הולך להיות, לא אגיד קל, אבל לא קשה כמו שחשבתי. אבל היום כבר אפשר לראות שכבר הקטגוריה מתפתחת וצומחת.
אז מה זה באמת API Security לאלה שהם לא מגיעים ממש בקצרה?
אז קודם כל, מה זה API בקצרה? בגדול, API אפשר לחשוב על זה בצורה ויזואלית, כמו הצינור של המידע שמחבר כל סוג של אפליקציה בטלפון, במחשב, אתם נכנסים... לג'ימייל, לסלספורס, לאפליקציה בבנק, בסוף הסיבה שאתם רואים את הנתונים שלכם ולא של מישהו אחר, ואתם שולחים הודעה למישהו, מעבירים תשלום, הכל בעצם עובר דרך ה-API הזה. זה בעצם הממשק שמחבר את האפליקציה על המכשיר ואת השרתים של הענן.
Okay.
כמובן שהאקרים תוקפים, מנצלים את זה כדי כאילו להוציא מידע, להדליף מידע, לפרוץ לחשבונות, אז זה נהיה וקטור תקיפה מאוד משמעותי, שלרוב בכותרות ראו פייסבוק מדליפה פרטים של מאות מיליוני משתמשים, אבל אתם נכנסים לאותיות הקטנות, אפשר לראות שזה קרה דרך ה-API שלהם. זה נהיה בעצם הדלת המרכזית, שכל הנתונים שלנו, כל מה שאתם יכולים לראות דיגיטלית, זה בעצם יוצא דרך ה-API, אז דרך אותה הדלת תוקפים משתמשים בה כדי להוציא מידע.
ובעצם... ואתם בעצם פתחתם חברה שאמורה להגן על הוקטור תקיפה הזה?
כן, אז בעצם ממש ב-high level, אני ראיתי את המעבר של מה שנקרא אפליקציות מונוליטיות, בעצם שהכל יושב תחת, בוא נגיד, שרת אחד, וב-2015-16 התחיל להיות המעבר למה שנקרא מייקרו-סרוויסס, קוברנטיס, למי שמכיר, זה שם ממש התחיל, היה כזה הכרזה ראשונה, ואף אחד לא ידע על זה, לא הכיר את זה, אבל אני ראיתי בזה משהו שהולך לשנות ממש את העולם הטכנולוגי, וכתוצאה מזה אמרתי, טוב, איזה צרכים חדשים הולכים להיווצר כתוצאה מהשינוי הזה. אז אמרתי, טוב, קודם כל, אם לוקחים קופסה אחת ושוברים אותה למאות קופסאות, אז כבר יש כפול 100 APIs באותה החברה, וגם אם העולם שלנו הופך להיות מאוד דיגיטלי ועובר לסאס וכו', אז הולך להיות עוד יותר APIs, אז היה כזה מכפלה על מכפלה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, איזה בעיות יהיו? אז התחיל מבכלל לגלות את כל ה-APIs האלו, שהיום זה בעצם תהליך ידני של תיעוד, שמישהו בסוף מפתח, מתכנת, רושם, תיעוד, מה כתבתי, מה עשיתי, וכמו שאתם יודעים, אנשים הם, בוא נגיד, לתעד דברים, זה לא הדבר הכי טוב שהם עושים עכשיו.
חד משמעית.
אז אם יש קצת, וזה לא משתנה, וזה קורה פעם בשנה, אז זה בסדר, זה נהיל, אבל ברגע שיש פתאום מאות, וזה מתחיל להשתנות כל שבועיים, אז זה מתחיל להיות בעיה. אז אמרתי, גלדות API זה בעיה אחת, כל הוקטורים של התקיפה השתנו, אז ראיתי הזדמנות עם Machine Learning וביג דאטה, שהיה ממש בחיתולים ב-2016, זה הזדמנות ליצור משהו שהוא מביא גישה שונה לאיך מזהים תקיפות בתחום הזה, וגם איך בעצם מזהים פרואקטיבית, נקרא לזה בעיות אבטחה שאפשר לתקן. נגיד, האנלוגיה אולי טובה לזה, תחשבו שהבניין פה זה בעצם חברה, וכל הדלתות זה ה-API, זה בעצם הדרכים פנימה. אז קודם כל לזהות איפה פותחים פה עוד דלתות, כי כל אחד פותח כל שני וחמישי עוד דלת, ועוד אנשים יכולים להיכנס, אז זה השלב הראשון. השלב השני זה איפה אין לי מנעולים, איפה הדלת עשויה מקלקר ולא מ, לא יודע מה, ממתכת שהיא לא שבירה וכו', ובעצם בצורה פרואקטיבית לחזק את מה שנקרא פוסטר בעולם שלנו. ודבר שלישי, אם מישהו מנסה לשבור את אחד הדלתות, למרות שהיא נעולה, אז לזהות את זה ולהרחיק אותו מהבניין. זה כאילו השלושה, בעצם שלושת הפילרים של API Security.
אז הקמת את החברה ב-2016, כמה עובדים אתם היום?
אנחנו מתקרבים לאזור ה-200, משהו כזה.
מגניב. אז באמת נראה לי שגם המאזינים שלנו מבינים שבסוף זכינו היום לשבת לשיחה. אני לא רוצה לעשות לך אאוטינג, אבל אתה תוכל לשתף בין כמה אתה גם אגב?
כן, אני היום בין 31.
בין 31. אז בעצם, אז הקמת את החברה כשהיית בתחילת שנות ה-22 שלך בעצם, והבאת אותה עדיין, כולל בזמן ההקלטה הזאת, שאתה עדיין מנהל אותה, לחברה שכבר היא בשווי של מעל מיליארד דולר, כבר מאות עובדים, ובאמת הסיבה שגם רצינו לדבר איתך היום, זה כי רצינו לנצל את הניסיון שלך בלהקים חברה מאפס, ולהביא אותה על כל השינויים שהיא תעבור לאורך כל המשברים שחווית וחוויתם כחברה, או אתגרים, לאו דווקא משברים, לאורך הזמן. ומה שנקרא, בעצם הנושא שלנו היום זה בעצם על ניהול ארגון שכל הזמן משתנה וגדל וזז, וגם הצרכים הניהוליים של אותו ארגון כל הזמן זזים ומשתנים. אז נשמח ככה לצלול אולי לתוך הנושא הזה באמת, וללמוד ממך קצת, גם בשיחת ההכנה עלו לנו המון המון נושאים שהבנו שאפשר לדבר עליהם, אז אולי נתחיל ככה באיך ארגון צומח לאורך זמן, שאולי תתאר לנו קצת את החוויה שלך מהיום, מ-2016, מהרגע שהחלטת לצאת לדרך, עד הרגע שאנחנו יושבים פה היום, בבית אבל ב-100,000 רגל, כדי שנוכל לעבור את כל הזמן הזה בכמה עשרות דקות של הקלטת פרק.
כן, אז אני אנסה ככה לקצר, כי באמת, כשיצאתי בעצם במסע להתחיל או להקים את החברה, אז באמת זה היה בהתחלה בלי השקעה בכלל. אני קניתי כרטיס לארצות הברית one way, לסיליקון וואלי, כי היה לי איזו מחשבה של יש פה בעיה, יש פה פתרון, ובסוף מה שרציתי בצורה טבעית זה לעשות ולידציה, לראות שבאמת אני לא משוגע, ויש עוד אנשים חכמים שמסכימים איתי. אז בגיל 22, פשוט תפסתי את הדברים
טיול
שלי.
טיול אחרי צבא בעצם.
כן, לא עשיתי את הטיול הזה, אז זה היה הטיול שלי. פשוט נחתי בסיליקון וואלי על איזה איירבד, ממש ליטרלי על איזה רצפה באיזה Airbnb, והתחלתי פשוט להתחבר לכל מה שאני יכול, באמת בשביל להתחיל לעשות את הוולידציה הזאת. ואז משם קבענו לאקסלטור Y Combinator, ושם היה צ'ק ראשון של איזה 120 אלף דולר, וכמה אנג'לים ראשונים. אז באמת שם היה קצת כסף, ועם הכסף הזה מה שעשיתי, בעצם אחרי חודשיים חזרתי לישראל, גייסתי מתכנת בודד, בעצם הטסתי אותו איתי ביחד לסיליקון וואלי לשלושה חודשים, אותו בית, והכרתי גם את השותף שלי היום, מייקל ניקוסיה, שזה גם סיפור מעניין בפני עצמו, איך שותף אמריקאי וישראלי, כאילו בפרש גילאים גדול, כאילו איך מתחברים ויוצרים את הכימיה הזאת, אבל לנו כימיה מטורפת, וקמנו את החברה. אז בוא נגיד ככה, בשנתיים הראשונות זה היה כזה מתחת לעשרה עובדים, כי זה היה בשלב שהבנו שהשוק לא שם, וצריך לבנות טכנולוגיה, ורשמנו פטנטים, אבל זה, אין בסיס עכשיו לבוא ולגייס כסף גדול ולהתחיל לגדול, כאילו זה לא היה הגיוני. Mm-hmm. אז עד לשם זה היה ממש על אש נמוכה, הרבה עבודה עם גרטנר ולהקים חברה, כאילו להקים קטגוריה, זה היה הרבה עבודת רגליים.
וששם אתה מרגיש שבעיקר העבודה שלך, כאילו, כי עוד פעם אני מאוד מנסה לשים לנו גם להבין איך העבודה שלך כמנכ״ל מייסד גם משתנה לאורך הזמן. אז איך כן. היית מגדיר נגיד את העבודה שלך שם? מה הדברים שהיית הכי צריך לדעת לעשות שם?
עשיתי שם הכל, כאילו אני כתבתי את הקוד למוצר, כאילו גם כתבתי את הקוד ביום, תכנתתי את האתר, מה לכתוב באתר הראשוני שזה, את הברושור ללקוח שולחים לו אחרי פגישה, שיחשוב שיש יותר ממה שיהיה, כאילו הכל מהכל, זה פשוט לעשות הכל, ליטרלי, הכרתי כל דבר בקוד, ואם דיברתי עם הלקוח ואמרתי לו, כן, אם אתה יכול לעשות א', ב', ג', אני כזה, בטח שאפשר לעשות ג', וכבר בלילה רושם את הפיץ', כאילו זה ממש לעשות הכל מהכל.
היית לבד אז? הוא המשותף.
אז מייקל כבר, מה שקרה שמייקל, השותף שלי, הוא בעצם הגיע מעולם ה-go-to-market, בעיקר מעולם של סיילס, הוא כל החייו היה בתפקידי סיילס שונים, והחברה האחרונה שהוא היה איתה, זה הייתה חברת אדלום, שהמייסדים שלה היום מייסדים של וויז, והם עשו בדיוק מכירה למייקרוסופט. פגשתי אותו במשרדים של מייקרוסופט, אז בהתחלה היה קצת עבודה שהיא לא, נקרא לזה לא פול טיים, אבל היינו בקשר כמעט יומי, והיה ברור לנו שאנחנו נאחד כוחות, היה שם כל מיני שיקולים פיננסיים, לא, הוא לא יכול לעזוב באותה השנייה את מייקרוסופט, אבל אחר תקופה, אז הוא כבר הצטרף עליי פול טיים, ובעצם נכנסנו, וממש עשינו כזה גם ריברנד, כאילו שינו את השם, וממש אמרנו, יאללה, מתחילים לחוץ על הגז. אז היה כזה בעוצמה נמוכה יחסית עד הסיד ראונד. בסיד, בספטמבר 18, התחלנו קצת לגדול גם לאזור, אני לא זוכר, 20, 30, זה כאילו בשלב הזה. זה כאילו השלב שמגייסים פתאום VPR&D, ופתאום לא משחקים את כל תפקידי האקזקטיב בחברה. כאילו לפני זה אין אקזקטיב בחברה, יש אותי, את מייקל וזהו.
אז אם המסע הזה הוא איזשהו ספר, הפרק הראשון זה אני עצמי והבלגן שלי, והפרק השני מתחיל איפשהו שם.
כן, אני חייב להגיד ששוב בדיעבד, מן הסתם אני לא ממליץ על דבר כזה, כאילו יש, זה בעיקר בעולם שנכנסים לעולם קצת ממקום יותר נאיבי, שאומרים טוב, נייצר קטגוריה ומה הבעיה, יש בעיה גדולה, אני מבין את הבעיה, אני יכול גם להראות את הבעיה, אז יש לה ערך, יש פתרון, כאילו נמכור אותה, ואז שנכנסים לעולם ומתחילים להבין איך העולם הזה בנוי, מבינים שזה לא עובד ככה בדיוק, שזה מאוד קשה, רוב החברות מתחילות בקצת ולידציה ובום, סיד ראונד, כאילו, ושם באמת מתחיל, השעון באמת מתחיל שמה. אז כאילו קיבלנו איזה פור טכנולוגי, לבנות הרבה טכנולוגיה, והבעיה הטכנולוגית היא סופר קשה, וזה המון IP, וזה ממש קשה, אז זה נתן לנו דווקא פור, ואז בסיד מתחיל פתאום השלב המעניין באמת של, טוב, בוא נביא VP R&D ראשון, נביא VP Product ראשון, כאילו, כבר פתאום נתחיל לפצל את הכובעים שהיו לי ולמייקל, שגם אחרנו, גם הייתי ה-SE, גם הייתי במוצר, כאילו בשלב הזה כבר היה מתכנתים, אז כאילו, אבל זה לא היה מופרך שאני יכול לשבת וגם מתכנת אפילו טיפה, אבל זה היה הכל מהכל מהכל, ובשלב הזה פתאום מתחילים להגיד, אוקיי, איזה אחריות אני רוצה להתחיל להוציא ממנ, כאילו מה השלבים של להתחיל...
דלגציה.
בדיוק, להתחיל לעשות דלגציה לחלק מהתפקידים. ולאורך זמן, מה שמשתנה, ואז בסיריס A גדלים יותר, כאילו עבור 50-60 איש, ואז כאילו בסיריס B כבר גדלנו יותר, ואז חסו הקורונה, התחלנו להאיץ.
אז רגע, אנחנו קופצים מהר מדי, אני רוצה דווקא להתעכב רגע על שלב הפוסט-סיד, נקרא לזה, כי כאילו, זה לא כל כך פשוט, כאילו אתה תיארת עכשיו שלוש שנים של החברה בשני משפטים, אז כאילו בכוונה אני רוצה רגע להאט אותנו, כי אני רוצה רגע להתעכב על התהליך של מנכ״ל שעד לפני 5 דקות עשה בעצם הכל מהכל, ואתה מבין עכשיו שאתה צריך להתחיל לעשות דלגציה, אז א', איזה סוגי אחריות הבנת שאתה רוצה להוציא ממך, ואיך עושים את זה בפועל, כי כאילו בסוף זה הבייבי שלך יותר מאשר כל בן אדם אחר, ואתה הקזת עכשיו דם, יזע ודמעות בשנים האחרונות לפתח את הדבר הזה, תספר לי קצת, תספר לנו, איך זה נראה הדבר הזה?
כן, אז אני חושב קודם כל, דעתי, מנכ״ל בסוף של דבר, קודם כל, אני אומר, מה שהוא רוצה לשמר לאורך הדרך גם עד היום, זה כאילו לעבוד מול הלקוחות, בראש ובראשון, שיהיה איזה אצבע על הדופק עם השוק, זה סופר קריטי עם הלקוחות, אז לאט לאט מתחילים להוציא מאחריות שגם, באופן טבעי, גם פחות טובים בהם, או נכון להיות, כאילו, פחות נכון למנכ״ל אורך זמן. אז VPR&D לדעתי זה אחד ההייז הראשונים שרוצים. זה מישהו שיכנס ויתחיל לבנות צוות R&D שיכול to scale, כאילו התהליכים וכו', ובאמת יכול לנהל את זה בשוטף, ולא, ופחות בצורה טקטית, הייתי אומר. כשלפני pre-VPR&D זה אני ועוד איקס מתכנתים, ויושבים בחדר, ואני יכול להסביר להם גם את הפרודה, גם את זה, בלי ספק, בלי כלום, כאילו בואו נתחיל לרוץ, וניתן פידבקים on the fly. יושבים VPR&D.
זה גם כי אתה מגיע מרקע טכני.
אני מגיע מרקע טכני, נכון.
לא כל מנכ״ל כאילו.
נכון, נכון, לגמרי. אז ברור שבהקמה חייב להיות את המינימום ההכרחי, בשביל לייצר מוצר ויכולת למכור אותו, כאילו.
כן.
אז הייתי אומר שהסדר הוא VPR&D, אחרי זה הייתי אומר VP Product, ושוב, זה גם תלוי קצת כמה המנכ״ל משחק את התפקיד הפרודקט ויז'נרי לעומת הפרודקט, אבל צריכים להתחיל להכניס פרודקט, לא משנה אם זה VP או, אבל כבר התחלה של הקמת קבוצה שתשמש בסיס לגדילה בעתיד, לייצר את התהליכים האלו. אחרי זה פרודקט מרקטינג, לא VP מרקטינג, זאת אומרת, אנחנו הבאנו פרודקט מרקטינג שהיינו 7 אנשים, עוד לפני הסיד.
מה ההבדל, אתה יכול להסביר למי ש...
כן, אז בעצם בפונקציית השיווק יש שני, אני אומר, פילרים מרכזיים, יש demand generation, זאת אומרת, היכולת לייצר לידים, לקוחות, פרוספקטים וכו', ויש פרודקט מרקטינג, שבעצם זה כל התיאור של מה המוצר עושה, מה ה-unique value proposition, כאילו, כל מה שהוא customer facing, נקרא לזה. פרודקט מרקטינג זה הפונקציה הראשונה שצריכים בארגון, כי בסופו של דבר, אני מייצר מוצר כלשהו בתור מייסד, אתה צריך לדעת איך תקשר או לדבר את הערך של המוצר, איך לדבר על הפיין פוינט של הלקוח, ויש פה נושא של איך לעשות איזה פולישין לקהל אמריקאי. אז ממש אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה גייסנו את הבחור שהיה פרודקט מרקטינג באדלום, ממש כאילו, זה היה אני, מייקל והוא, ועוד 4 מתכנתים. זה היה ברמה כזאת, והייתי יושב איתו ממש במשרד, והיום מוציאים אתר, היום מוציאים ככה, ואנחנו יושבים ביחד סייד בי סייד, ואני אומר, אני אכתוב את זה ככה, אומר אולי ככה, וממש זה היה השלב הראשוני. בסיריס A, אחרי שכבר, כאילו, אני לא צריך יותר מזה בעצם בשביל למכור לכמה לקוחות הראשונים, לעשות ולידת המוצר, לראות שהטכנולוגיה עובדת, ולייצר איזה כבר רבניו שהוא כבר, נקרא לזה, בימים של אז, צריכים להוכיח יותר, מה שמוכיחים היום, אבל להתקרב לאזור $1 מיליון ARR כזה, שזה כאילו, איפשהו לפני קצת אחרי, זה בעצם היה בערך הנקודה שמגיעים לסיריס A, ואומרים, טוב, יש לי כבר פה משהו שעובד, הוכחתי אותו כמה פעמים, זה מביא ערך, עכשיו כבר איך מתחילים לבנות ארגון מחירות. בסיריס A כבר אומרים, טוב, אנחנו צריכים לבנות כבר שיווק קצת יותר, לבנות פונקציה. ובשלב הזה צריך להביא כבר לידר, בעצם VP מרקטינג, וממש הגיוס האחרון זה VP סלס. כי עד הנקודה הזאת, הייתי אומר, המייסדים מאוד צריכים לשחק את התפקיד, או המנכ״ל, הוא אמור להיות איש מחירות מרכזי, הוא צריך להיות, הייתי אומר, בכל המחירות, כאילו הייתי אומר, עד 25 לקוחות ראשונים, כאילו...
היית מגדיר את עצמך כאיש מחירות? באופי, ב-DNA?
לא, 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 לא יודע אם הייתי מגדיר את עצמי איש מחירות, אבל מהר מאוד הייתי חייב.
כן.
כן, זה אני חושב שאם המנכ״ל לא יודע למכור, הוא לא איש מחירות, אם לא הכי טוב בחברה, זה בעיה, כאילו, כי אתה כבר בעמדת יתרון מטורפת. אתה גם מבין את הטכנולוגיה, אתה מבין למה הקמת את החברה, אתה כאילו, יש לך את כל הכלים built-in, כאילו, ואם אתה לא יכול to get someone excited about the problem you're trying to solve and the value וכולי, אז זה בעייתי.
כן.
אז לי היה שותף מדהים, מייקל, שלא היה לי את כל הידע במחירות, אז מהתחלה, בוא נגיד, עשיתי איתו הרבה שיחות, ואני הייתי הבן אדם המרכזי שמדבר על המוצר, על הבעיה וכולי, ואז למדתי המון בהתחלה. ופתאום להיות מבין מאוד קטן במחירות, מהר מאוד עשיתי אקסלרציה להבין איך מחירות עובדות ברמה מאוד 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 גבוהה, והוא היה מנטור מדהים מהבחינה הזאת. ורק בשלב יותר מאוחר, שבאמת מתחילים, שזה מתחיל להיות repetitive, שמתחילים לראות שאפשר לשכפל פה איזה משהו, רק בשלב הזה מביא VPCS, לרוב מגלים שזה גם הייתה טעות וזה היה מוקדם מדי. כולם חושבים ש, אני מוכן, כבר מכרתי 15 פעם, אני, זה באותו דבר, ותמיד מביאים ומבינים כמה זה לא מוכן.
אז אני יוצא אותך שנייה פה, כאילו, כדי שנוכל לעשות את זה רגע באיזושהי צורה שהיא עושה שכל, כי אנחנו עכשיו רגע לפני שאתה מתחיל להקים לידרשיפ משמעותי לחברה, ברמת הטיימליין. אז בגדול, התחלנו את ה... התחלנו, אני שותף שלך מעכשיו. התחלת את החברה, באמת התעסקת, אתה אומר, באמת, ליטרלי, הכל בהכל, פרודקט, דיזיין, כתיבת הקוד עצמו, מכירה, גיוס כסף, היירינג, כל כנראה לעשות כלים גם בקיור, בהנחה שיש משרד בכלל. גייסתם סיד, אתם מתחילים לגייס קצת עוד ועוד ועוד עובדים, ועכשיו אתה כאילו מתחיל ללמד אותם ולהיות איתם, כשהם בעצם מתחילים לקחת את ה-heavy lifting, ואתה בעצם יחד איתם בשוחות, מה שנקרא, אבל כשכבר העבודה מתחילה טיפונת לצאת ממך, בעיקר בעולמות ה-R&D, ולאט לאט לאט, גם בעולמות הפרודקט מרקטינג, כמו שתיארת מקודם, ועשינו גם ממש אפילו איזושהי יציאה קטנה, רק להסביר גם את ההבדל בין פרודקט מרקטינג לפונקציית מרקטינג אחרת. גייסתם את ה-A, אתה אומר, אני מתחיל לייצר עכשיו, אני מתחיל להוציא ממני טיפונת את כל עולמות ה-go-to-market, לפחות חלק מהם, ומתחיל ללמד את הפלייבוקים שאני בונה בעצמי, כי אני האקספרט מספר אחד לחברה שלי, ותפקידי הוא לבנות גם את הדבר הזה. מתחיל להוציא את זה ממני, החוצה הלאה, ומתחיל להביא את ה-VPs הראשונים, שהם לא השותפים בעצם.
כן, אני אגיד רק צעד אחד לפני זה, כדי בסוף להביא את אותו VP Sales, אז בהתחלה התחלנו בלגייס איזה, לדעתי שני אנשי מכירות ושני Sales Engineers, והרעיון הוא בעצם להתחיל לעשות, לעבור מלהיות המובילים, להיות shadowing, כאילו זאת אומרת, לתת להם להוביל, ולתת את הדגשים, ואז להתחיל להבין...
להעביר את המקל.
בדיוק, להתחיל לייצר את הנוסחה, את המתכון. איזה חומרים צריכים, מה לא טריוויאלי, מה מובן מאליו לי, אבל לא מובן מאליו לאותו בחור. אז כאילו ממש מתחילים לייצר את הדוקימנט של How do you run a POV? What are the guidelines? כאילו, איך זה? מה הפרוסס הפנימי? למה צריך ליצור קשר? להפעיל סביב... פתאום מתחילים לפרמל טיפת התהליך, ואז עושים את זה כמו... זה כמו POC, הייתי אומר. POC, לראות שזה עובד. יש כאלה שמביאים בשלב הזה גם... דירקטור לבל, לא VP, ישר, שיכול להיות שזו גישה טובה אגב, מישהו שיכול לקחת כמה אנשי מכירות לנהל אותם, אבל הוא מאוד hands-on, זאת אומרת, הוא מאוד בשוחות, ובכללי גם VP סלס שמביאים בהתחלה, הוא אמור להיות מאוד, מאוד hands-on, כאילו, לרוב יש את הטעות הנפוצה של יזמים שמביאים איזה VP סלס, שנשמע מדהים על הנייר וכו', אבל בפועל הוא לא באמת hands-on, הוא כאילו, הוא לא יודע להסתדר, הוא לא יזמי באופי שלו וכו', ומה שקורה שיש ארגון שצריך להשתנות דינמית, והוא לא רגיל לקצב שינויים הזה, הוא רגיל שדברים משתנים פעם בריבון, נקרא לזה, לא פעם בשבועיים. אז חשוב להביא את הטלנט, כאילו, בכל, אגב, גם בפיתוח, גם בפרודקט, גם במרקטינג, בהתאם לשלב של החברה. אם אתם שלב מוקדם, זאת אומרת, בפוסט-סיד, פוסט-איי גם, אז החברה מאוד דינמית. אתם רוצים לשנות דברים, אתם רוצים ללמוד משהו בפגישה אחת, וכבר בפגישה השנייה ליישם אותה. אז צריכים אנשים שרגילים לשינויים האלה, שמסתכלים על שינוי כדבר מבורך וטוב, וואו, תיקנתם משהו, ולא, וואו, אני, כאילו, צריך, בוא, לפני שאנחנו משחררים משהו, בוא, נכין את האנשים, בוא, יש אנשים שנרתעים קצת משינוי, הם בדרך כלל טובים מאוד בדברים אחרים, לעשות סקיילינג יותר טוב וכולי, בצורה מסודרת, לא סתם אמריקה, יש קורפורט אמריקה, אבל חשוב שהסוג טלנט שמביאים מאוד מתאים, ואינטיגציה מאוד טובה, זה גם לראות איפה הם עבדו בעבר, באיזה ארגונים, באיזה סדר גודל, ולראות שהם הם הרגילים לעבוד בסביבה כזאת.
אני רוצה לשאול על זה משהו. עם כל הגיוסים שעשיתם, או עשית, איך ידעת את הדברים האלה?
איך, מה, לגייס...
מי לבחור? לדעת לבחור נכון, מה הדברים החשובים?
אני חושב שעם הזמן זה ישתפר בצורה משמעותית. כאילו, בהתחלה עושים יותר טעויות, ולומדים. אני חושב שבהתחלה... חיפשתי מאוד איזה סוג של איזה, נקרא לזה, איזה ניצוץ מסוים, איזה דרייב, כאילו, מאוד גבוה, וכישרון. ולאט לאט, עם הזמן, כל יכולת ההיירינג מאוד מאוד עברה, מה שנקרא, שיוף משמעותי. להבין מה הפוזיציה, מה אני מחפש, לפעמים פתאום מבינים שנסים לגייס לפוזיציה אחת, וזה בעצם שתיים שונות. זה לא אותו פוזיציה, למרות שאני עשיתי גם את זה וגם את זה, זה לא אומר שבן אדם אחד יכול לעשות גם את זה וגם את זה. אז מתחילים לשייף את זה, אז עם הזמן, בוא נגיד, תמיד עושים טעויות, אבל אני חושב שסך הכל עשינו עבודה די טובה, כאילו, לרוב זה הייתה, היו איירים מאוד טובים, לאותה נקודה.
מחזיר אותך עכשיו, אז חזרה למה שנקרא, לכרוניקת המנכ״ל לאורך זמן. אז בעצם אנחנו עכשיו עומדים בנקודה שהתחלת לגייס את ה-VPs הראשונים שלך, ואני רוצה בעיקר שתתייחס, וגם כאילו מפה קח את זה גם הלאה, של איך אתה מתחיל לבנות את הלידרשיפ, וגם איך זה משפיע גם על העבודה שלך, וגם ברמת התרבות הארגונית, כי זה משהו שעוד לא נגענו עד עכשיו, ואני גם אשמח אם תוכל להתייחס לזה.
כן, אז בכללי, בניית לידרשיפ לדעתי זה בעצם הדבר אולי בין הכי, כאילו קודם כל זה לבחור מייסד, אולי זה הדבר הכי קריטי שאפשר לעשות ושותף. אז זה דבר, זה number one. ואחרי זה הבניית הצוות ההנהלה. כי מה שקורה שאם בוחרים לא נכון, כל הארגון מתחת כנראה לרוב יהיה פחות נכון. אז זה מכפיל טעות ענק. אז לבחור את הלידר, לידרית המתאימה לתפקיד, סופר קריטי. ושם למדתי כאילו המון 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 איך מגייסים את הלידרשיפ המתאים, כאילו, והנכון, ואגב, אני תמיד מאמין ב אני לא אגייס בגלל לחץ של זמן, גם אם יש לחץ של זמן ענק, אני יכול לאחר בשלושה ובאמת ארבעה חודשים בגיוס, אבל חשוב שמי שנביא זה יהיה הלידר או הלידרית הנכונה לתפקיד. אז זה דבר, היית אומר, דבר ראשון.
אתה גם מאמין ב-hire fast, fire fast? בתקופה מסוימת?
אני לא, כאילו, אני חושב שבגדול, אני מאמין בלגייס את הטלנט המתאים. כאילו, אני לא, אני חושב שכסיסמה בכללי, כאילו, לא אומרים hire fast, fire fast, כי זה מה שקורה, לרוב יש את הטעות שמישהו כבר לא מתאים, אז מחזיקים אותו יותר מדי זמן, וממצאים תירוצים, למה זה בסדר, למה זה זה, ותמיד כשמפטרים, אז או מבינים שזה לא מתאים, זה גם לא מתאים לבן אדם השני, זה לא שזה win-lose situation, זה lose-lose, מבינים שזה היה too late, זה תמיד קורה, ותמיד זה too late, זה אף פעם לא too early, אז אומרים, כאילו, תגייס מהר, תפטר מהר, אבל בפועל חשוב
תגייס נכון.
כן, ועכשיו, ככל שעולים למעלה, זה יותר קריטי. זאת אומרת, ברור ש-individual contributor, זאת אומרת, בן אדם יחיד בפונקציה, אז זה פחות טעות מהותית, ועדיף לגייס יותר מהר, ובאמת לבחון את הדברים בשטח. אבל ב-leadership position, לא, לגמרי זה השלב שצריכים לגייס מאוד נכון, ופה גם הייתי משתמש במשקיעים, חברי בורד, המשקיעים שלהם ניסיון אופרטיבי, או יועצים מסוימים, ליה אנג'לים, שמאוד גייסתי כסף, דוגמה ממי שהיה ה-CMO של פאלו אלטו נטוורקס המון שנים. אז כשגייסתי VP מרקטינג, הבאתי אותו לתהליך הרעיונות, בתור מישהו שהוא אחד ה-CMO, אם לא הכי טוב בתעשייה,
כן.
אני רוצה לראות מה האינפוט שלו. הבאתי חברי בורד מסוימים שהיה להם ניסיון אופרטיבי, אז זה משהו שממש רוצים לעשות נכון, ואני היום מאוד מאמין בלהביא את הלידר, ולתת להם לבנות את הקבוצה, מאשר לנסות לבנות קבוצה, ואז להלביש לידר. כי מה שאני קורא, נכנס פנימה ואומר, טוב, זה מתאים, זה ככה, זה אז בשוק, שיש שוק well-defined, ולא בקטגוריה חדשה שעוד מבינים דברים, וצריכים לרוץ מהר, אז הייתי מחפש את הלידר הכי 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 טוב לתחום, מכל הבחינות אישיותית וגם ניסיון, וקודם כל מגייס את הראש, ונותן לראש להתחיל לבנות את הדברים, ולא כאילו, והייתי עושה את זה בסדר הזה. אבל חשוב שזה יהיה בשלב הנכון.
כן.
אז מחזיר אותנו שוב פעם. אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בנקודה שאתה כבר בעצם, גם אתה מתאר שאתה משקיע בזה המון זמן והמון ריסורסים בעצם של בניית ההנהגה שהולכת להוביל את החברה, ומין הסתם בצורה טבעית, תחומי אחריות נוספים יוצאים ממך ועוברים נכון. לאותם הנהגה.
נכון.
אז בוא תתאר לנו רגע איך גם הדלגציה הזאת קורית, ועוד פעם מה הפוקוס שלך ממשיך להיות ככל שהחברה גדלה, ואיפה אתה מצליח לשחרר, או אפילו מה הקשיים, או הדברים שהיית רוצה לדעת לעשות אז שלא הצלחת דווקא לעשות.
כן, אז אני חושב שעם הזמן בעצם התפקיד עובר ממקום, כמובן שיש ויז'ן בהתחלה וכו', ומה אנחנו באנו לפתור וכו', וזה לא משתנה, אבל התפקיד עובר ממקום יותר, הייתי אומר, טקטי, ועם הזמן הוא עובר, האחוז ממנו הופך להיות יותר אסטרטגי. זאת אומרת, אם בהתחלה זה 100% טקטי ו-0% אסטרטגי, זה מה אני צריך לעשות היום, מה אני צריך להכין לפגישה מחר, איך אני מגיע למשקיע הזה, או כל דבר כזה או אחר, איך אני מגייס את הבן אדם הזה, זה מאוד מאוד טקטי. זה מה קורה היום ומה קורה שבוע הבא. ואז פתאום מגייסים כסף, ואז אומרים, טוב, אני צריך לחשוב, עכשיו אני צריך להגיע לסיריס A. איך אני מגיע, איזה דימה אני צריך להציג? מה צריך לקרות, כאילו, if I work it backwards, מה צריך לקרות היום, איזה אנשים אני צריך, ואז מתחילים כבר לתכנן איזו תוכנית, ואז מתחילים וחוזרים עוד פעם לטקטיקה, טוב, איך אני עושה אקסקיושן לתוכנית, אני צריך וכולי וכולי. ועם הזמן, צריכים להוריד את הטקטיקה יותר ללידר, שיביא את האנשים, שכאילו בסוף זה יורד רמות, והוא יבנה את התוכנית לתחום של השיווק, והוא יביא את האנשים כדי, לא משנה, כאילו את ה-BDRs וכולי, כאילו call the leads, the dimension וכולי, ואני הופך להיות פתאום מהאונר של משהו, פשוט לריסורס עבורם. כאילו, אני צריך אותך בפודקאסט, אני צריך אותך צוחק, אבל אני צריך אותך פה, לא משנה, אני צריך אותך בפגישה הזאת מול האנליסט, מול גרטנר, אבל אני פתאום הופך, אני מוריד ממני את האונרשיפ של הדבר הזה. בעצם אני יודע שמישהו יושב על ההגה ובעצם יביא אותי למה שצריך, וזה מפנה לי זמן קצת לחשוב על דברים בצורה יותר רחבה. אוקיי, מה עובד בארגון, מה לא עובד בארגון, מה... ובאמת מאפשר לעבור יותר לאסטרטגיה. איפה אנחנו רוצים להיות כמוצר עוד חצי שנה, עוד שנה, ואז פתאום גדלים, פתאום מתחילים לחשוב יותר רחב על התחום. כאילו, ובקיצור, ממש מתחילים לעבור האחוז בפייצ'רט הזה, מ-100% טקטי ל-0% אסטרטגי, לאט לאט, כאילו, האחוזים האסטרטגיים מגדלים וגדלים. עד שמגיעים לחברה של, לא יודע, מיליארד דולר הכנסות, ואז מתחילים לחשוב על איזה שווקים הבאים, איזה acquisition צריכים לעשות. כאילו, זה פתאום הופך להיות משהו מאוד אסטרטגי, ומסתכלים על מה אני רוצה להיות עוד 3 שנים, לא עוד חצי שנה, לא עוד שנה, ולא מה אני צריך לגיוס הבא. בהתחלה תפקיד המנכ״ל הוא מאוד, כאילו, המנכ״ל מגייס כסף לחברה, היא צריכה לנשום, צריכה לחיות. אז בגדול מה שקורה, שמנכ״לים פשוט אומרים, טוב, חסר לי את ה-ARR הזה, חסר לי את הדבר הזה, אז כאילו מכסים, מפשילים שרבולים, ופשוט גורמים לזה לקרות. והיום אנחנו ב-unique position שגייסתי את כל הכסף שאני צריך, אני לא צריך לגייס עוד כסף. יש לנו יציבות פיננסית מצוינת, והיום זה טוב, איך אני מקים פה חברה של 10 מיליארד דולר. כאילו, זה הפוקוס שלי. וזהו, וזה קשה, זה קשה לעשות את המעבר הזה.
מעניין. אז מה לגבי, נגיד, ה-DNA של החברה? כי כאילו, אחד הדברים שאני מניח שקורים, ואני אשמח להתייחס לזה, זה כאילו, בהתחלה היית מעורב והכל, ואני מאוד מאוד אהבתי את איך שתיארת את זה, זה ממש הסתדר לי בראש, כאילו, כאילו אמרת, עשית איזשהו סוג של פייצ'רט כזה, שאתה אומר 100% טקטי, ולאט לאט אני מתחיל להוריד מהטקטי, ולהתחיל להוסיף אסטרטגי. אבל כאילו, יש לזה מחיר לשינוי הזה, כאילו. אז אני מתרגם אותו כמחיר של תרבות ארגונית, או DNA, אז אני אשמח א' שתתייחס לזה, וגם אם תוכל לשתף על עוד מחירים, לצורך העניין שאתה מבין שאתה משלם, בעקבות השינוי הזה.
כן, אז אני אתחיל ואגיד ש... כי נגעת בו איזה נקודה של גדילה וה-DNA, קודם כל אני נראה לי עד 50 או 60 עובדים, ריאנתי כל עובד בחברה. הייתי בחלק מהאינטרוויו פרוסס, ובדיעבד הייתי מושך את זה עוד יותר אפילו. כן, חד משמעית. הייתי מושך את זה לקצה של הקצה, כי עד שאין לכם איזה לידר בתחום שממש סומכים עליו, ברמה מצוינת, זאת אומרת, אז בסוף, אפשר להיות בשוק מעולה, אם אין את הטלנט הנכון בחברה, את האנשים הנכונים, החברה הולכת להיכשל בוודאות. אז לוודא שהאנשים הנכונים במקומות הנכונים, זה אולי הדבר הכי גדול שאפשר לעשות כדי לגרום לחברה להצליח. להיות בשוק הנכון, כאילו כיוון אסטרטגי נכון, נגייס את האנשים הנכונים. ובגדול אם עשיתם את זה, רוב הדברים יתקנו את עצמם. כאילו האנשים הנכונים יחברו את התהליכים הנכונים, את הקולאדרל הנכון, את הפיצ'ר יגיד נעשה את זה ככה יותר קל וכו'. זה הדבר המרכזי, אז כאילו גיוס אנשים איכותיים, זה, אתה אומר, זה לגמרי עבודה של המייסדים, לא רק של המנכ״ל מן הסתם. אז אני הייתי מנסה אפילו למשוך כמה שיותר להיות באינטרוויו פרוסס, גם אם אתם, במקום להתחיל אותו, אתם מסיימים איתו, אבל אתם איזה גייט סופי, וגם אחר כך הייתי אפילו עד 100 איש לדעתי, כל עובד שנכנס לחברה, היה לי פגישה איתו חודש פנימה. דעתי, לשאול גם איך הולך, איך זה, כאילו ממש לייצר איזו אינטימיות מסוימת, כי המטרה היא באמת לוודא שהטלנט בחברה, קודם כל, מרגיש מצוין ושמח וכולי, אחרת הוא לא יהיה פה, ושיהיה אצבע על הדופק, איך הולך, איך זה הציפיות לעומת המציאות וכולי וכולי, אז הייתי מנסה למשוך את זה כמה שאפשר, כי זה... וברגע שכבר מייצרים לידר, שהוא כבר סומכים עליו, והוא כבר מבססים איזה אמון, אז כבר אפשר להתחיל לשחרר הורים אותו, אז אני עכשיו כל מנהל בחברה, אבל לא כל, לא יודע, לא כל מתכנת, אבל כל טים ליד, כל, ואז בשלב מסוים זה נהיה כל דירקטור. אני עד היום, כל דירקטור בחברה, בטוח שאני מראיין, ואם יש תפקיד של דעתי הוא קריטי, גם אם הוא לא מנהל, אז אני גם ארצה להיות שם. דעתי זה גם, יכול לחסוך המון, המון טעויות, כי אין מה לעשות, למייסדים יש איזה חוש, הייתי אומר, שמרגישים איזה DNA מסוים, ואם משהו יעבוד או לא יעבוד, ואיך, ואז, לא יודע, זה אחד מהטייק-אווי שלי, ועכשיו לשאלתך, דרך מאוד, עוד ארוכה להגיע לתשובה, DNA-wise, ברגע שאתה בחלק מהאינטרוויו פרוסס בצורה טבעית, אתה תסנן אנשים שהם לא מתאימים ל-DNA. נגיד, אנחנו התחלנו ואמרנו, no ego, no politics, כאילו, שום דבר כזה. אנחנו one team, כאילו, ואנחנו הולכים לנצח, כאילו, זה המנטליות. Mm-hmm. וברגע שמישהו התחיל, או שאמרנו, אם מישהו התחיל, אגו נעלה, וזה, לא פה. לא אכפת לי כמה אתה טוב, אתה בטכנולוגיה, במחירות, ולא מעניין אותי מה. יש אגו, לא פה, בחוץ. מתוך ראייה יותר אסטרטגית של הקור הזה, ימשוך אנשים אחרים, וזה קשה מאוד להחליף קור אחרי שגדלים. Mm-hmm. אז בצורה טבעית, ככל שאתה נשאר יותר בתהליך, ואתה מחובר לטלנט, וגם אחרי שהוא נכנס, ושחררת כבר את התהליך הרעיונות, אז אתה משמר איזה DNA, ואז זה כבר מתחיל לבנות את עצמו. Mm-hmm. כי אז כבר אנשים שהבאת, הם אנשים יותר כמוך מבחינת איכויות ו-DNA, אז הם גם לא ירצו לקבל אנשים שפתאום באים עם איזה, עם האף למעלה, וחושבים שהם יודעים הכל. דוגמה.
אז כאילו אתה אומר, עשית קצת מיטיגציה לסיכון של לשחרר מתהליך הבנייה, נקרא לזה, בכוח האדם של החברה, שבידעת שיש לך קור, שאתה יודע שהוא תואם את ערכיך, את ערכי החברה, ואת ה-DNA שאתה נסה להקנות בעצם לארגון.
כן. שוב, זה לא חף מטעויות, אבל בגדול כן. אנשים מצוינים מביאים אנשים מצוינים, ואנשים טובים או בינוניים, כאילו יביאו אנשים פחות טובים מהם לרוב, וזה כזה, זה chain effect, שמהר מאוד מגיעים למצב שיכולים להסתכל משהו ולהגיד מה, כאילו,
כן.
מה הוא עושה פה כזה, וזה מרחיק אנשים מצוינים, אגב. כאילו, אם לא תופסים את זה גם בזמן, אז פתאום אתה רואה בן אדם מצוין בחברה, פתאום עוזב, ופתאום עוד אחד, ועד שתעוררת איזו נורה אדומה של, טוב, משהו אולי לא טוב קורה פה, אז בגלל זה מה שאני מדבר עליו, שחשוב לשמור על איזה דופק. זאת אומרת, אני עושה כל הזמן שיחות עם אנשים בחברה, עם כל מיני אנשים יותר ותיקים.
גם היום.
גם היום, תמיד. איך הולך, מה קורה, ממש מייצר איזה קשר קרוב, שירגישו פתוחים לדבר, כן, ובסביבה בטוחה, כדי להגיד, וואלה, הוא הולך מצוין, וואו, איזה מדהים, איזה כיף שהבאת אותו, הוא שינה את המחלקה מקצה לקצה, איזה כיף, לעומת, בסדר, כאילו, הולך סבבה, כזה, ואז אומר, אוקיי, משהו פה, ואז להבין למה, והרבה פעמים זה גם דברים שאפשר לתקן אותם, ולאו דווקא בלהחליף או משהו כזה.
אז זה ברמת ה-DNA הפנימי של החברה. מה עם השינויים שקוראים ללקוחות? כי אמרת שזה מדבר עם כל הלקוחות.
נכון, אז מבחינת כמה אני מדבר עם לקוחות, או מבחינת
סוג לקוחות? איך הם מקבלים את השינוי?
כשאתה עובד עם סטארט-אפ ביום הראשון, בתור לקוח, מה שאתה מבקש אתה מקבל. בערך. באיזשהו שלב, אתה כבר יכול להרשות לעצמך להגיד, לא לוקח לקוח כזה קטן, לא...
אז כן, אז אני חושב שבהתחלה, לגמרי המנטליות הייתה win every customer. וזה היה, אנחנו נכנסים לעסקה, אם החלטנו להיכנס לתוך ה-POC, פיילוט הזה, אנחנו הולכים לצקוד בה. ממש, כאילו, היה לנו סטריק, כאילו, של 100% סקסס, תקופה ארוכה מטורף, כאילו, של, אנחנו עושים לעסקה, אין מצב שאנחנו לא זוכים בה. וגם אם זה אומר שצריך לפתח משהו, לעשות משהו וכו'. אבל בשלב מסוים, באמת עוברים למקום קצת יותר אסטרטגי, שאומרים, טוב, אני כבר לא יכול לרצ... כאילו, שיש 5, 10, 15, אתה יכול סוג של לרצות את כולם. שגם קפסתי ליצור, כאילו, innovation, וגם מספיק בשביל לענות על כל מיני דברים שאולי הם nice to have. זה לא דברים לא נכונים למוצר, פשוט לא דברים בכך שהייתי עושה היום. ועם הזמן, בעצם מתחילים לגבש מתוכנית שבועית, ומה אני עושה בשבועיים הקרובים, מה התוכנית הרבעונית, מה התוכנית החצי שנתית. בעצם לא רק לרצות את הרבניו הקיים, או את העסקאות פה בפתח, להגיד, טוב, יש פה איזה נתח של שוק שאני יוכל לגשת אליו, במידה ואני אבצר את הפונקציונליות הזאת. אז פתאום מתחילים לעלות את הרף, אז מתחילים אני אפתח את זה תוך כדי POC, להגיד, זה יהיה לך שתהיה לקוח, זה יקרה השנה, יש דברים מסוים שאנחנו עושים, האמת, בוא אני אספר לך מה אנחנו כן עושים, את זה אנחנו לא עושים, אני אגיד לך למה גם בחרנו את זה. כי שיש לנו את כל ה-customer base, אני אגיד לך למה כולם ביקשו את הדבר הזה ואת זה, שאתה לא ביקשת, אבל אני אגיד לך למה זה יהיה גם בעלך עבורך, והמטרה שלי היא בעצם לנסות לכוון את רוב הלקוחות, וליישר אותם לאותו כיוון. כי ברגע שכולם דוחפים לאותו כיוון, זה מצוין. מוצאים פיצ'ר מסוים וכולם שמחים, או הרוב שמחים, אז זה אחת המטרות, לראות איך לא רק מרצים את כולם, איך מכוונים אותם ומשנים קצת המיינדסט למקום שהוא אחיד. זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, וגם פה אני רואה הרבה חברות שנופלות בזה. זאת אומרת, לקוח בא, אני רוצה את הפיצ'ר הזה, ואם על החידור שאני חייב, לא יודע מה, שתייצר לי ריפורט כזה וכזה. ולדעתי אחד היכולות של אנשי פרודקט טובים, ולפעמים מייסדים צריכים מאוד לעזור בזה, כי יש פה איזה סיכון, אני אגיד לא ללקוח, אני אעבל אותו, זה יהיה עליי, אז אנשים, צורה טבעית, בחברה לא רוצים לקחת על עצמם את האחריות הזאת, אז בתור מייסד אפשר לבוא ולנהל שיחה, וממש להתחיל להכווין אותם ולהסביר להם למה, מה שהוא חושב מצוין, ואני מסכים איתו 100%, וזה גם יקרה, אבל בוא נראה לך משהו מעניין שאנחנו שמענו הרבה לקוחות, ואז הוא כזה, וואו, זה מאוד מעניין, אוקיי, ומתחילים לאט לאט להוביל אותו למקום של, טוב, זה קודם, ואז זה.
תן לי אבל לאתגר אותך רגע, כי כאילו זאת סיטואציה שאתה נראה לי יכול להתעכל בה, כשאת לחברה היא עוד כמה עשרות אנשים, אבל כרגע אתה נמצא בחברה שכאילו יש בה 200 אנשים, 200 אנשים זה הרבה חדרים, הרבה שיחות עם לקוחות במקביל, אתה בסוף מנכ״ל, אתה צריך כאילו בסוף to orchestrate the whole thing. נכון. איך אתה עושה זה, אבל כאילו גם עכשיו, בכוונה אני כאילו רוצה לקחת אותך למקום שכאילו אתה לא יכול עכשיו להיות מחובר לכל קומוניקציה עם כל לקוח הרי.
נכון. היום, נכון, אז היום יש דברים, יש כאילו מתחיל להיות theme מסוים. זאת אומרת, יכול להיות שלקוח או סוג של פרוספקט מסוים מבקשים איזה משהו מסוים. אז זה עולה, זה רוב עולה מאנשי מחירות, עולה, ואז יש תשובה ברורה מצוות המוצר של אלא אם כוכבית, לא יודע, תסקת ענק או איזה קריטריון שמאוד קשה להגיע אליו. בגדול, זה מה שאנחנו עושים היום, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, יש רודמאפ, יש אנשים שמוסמכים להעביר את הרודמאפ, ו-engage the, כאילו, הם יוצרים קשר עם הפרודקט דיירקטור רלוונטי לאותו תחום וכו', אבל באופן כללי, we qualify out, כאילו, אנחנו אומרים, לא רוצה לשחק פה, זה לא הזדמנות טובה בשבילנו. מכל מיני סיבות, לפעמים זה בטריטוריה שהיא לא טובה, לפעמים יש להם טכנולוגיה איזוטרית, יש להם, לא יודע מה, איזה מערכת לניהול התראות שכמעט לשום לקוח אין. לא יודע, מערכת IBM שנה כזאת, שכנראה גם הם לא יהיו שם עוד שנתיים, אז אין לי מה לפתח את זה. אז יש דברים שאנחנו אומרים, תקשיבו, זה לא הולך לקרות, ולפני שנכנסים, לפעמים הם עדיין רוצים לעשות פיילוט, הם עדיין רוצים לעשות מה שקוראים לו POV, אז פה דווקא נכנס לחלק של איש מכירות שצריך לעשות משהו qualification מאוד טוב, להגיד, אני אומר לך עכשיו, אין את הדבר הזה, זה לא, כאילו יהיה לי א', ב', ג', לא יהיה את זה, כמה זה קריטי לך לקבל החלטה. כמה שאתה הולך לבחור מוצר, כמה זה יהווה קריטריון. והנטייה של אנשי מכירות זה תמיד לרצות לשחק, כי לא אכפת להם שיעבדו יותר קשה, הם חושבים שבאמצע הפיילוט פתאום יהיה להם הדולרים יהיו מול על השולחן, יהיה יותר קל לבקש דברים. אז פה כבר מתחיל ליצור חוסר אליימנט, לא חושבים על כל הארגון, חושבים שנייה על המשכורת שלהם ושהם רוצים לסגור עסקה.
כן.
ופה נכנס מנהל טוב של מכירות, ובהתחלה גם המייסדים שמנהלים את זה ישירות, של, שבעצם לדעת להגיד, להבין שלחסוך זמן בהזדמנות אחת, זה אומר, מעלה את הסיכויים לזכות בהזדמנות אחרת, וזה משחק סכום אפס. אז עם הזמן, I'm gonna do every POV, anyone that, כל בן אדם שרוצה לבחון את הטכנולוגיה, אני אלך ואני אוכיח כמה זה מדהים, לאט מעט מתחילים לכוון את זה ולכוון את זה, לכוון את זה, ולרכז ולהיות מאוד מפוקס.
סופר מעניין, ממש סופר מעניין. אז ככה, לקראת סיום, חושב שאולי יהיה באמת מעניין אולי לגעת, כי בהתחלה גם תיארת תהליך שהוא היה מאוד מאוד מעניין, על איך אתה רוצה לרצות כל הכוח, רוצה לקחת כל הכוח, לזכות בכל הכוח, דיברת על זה שהצלחתם, וגם הגעתם לסקסס רייט מאוד מאוד גבוה, כאילו נראה לי הכי גבוה שאפשר, כנראה שזה 100%. אז אולי שווה קצת טיפונת לגעת על המעבר באמת בין לזכות בלקוחות לבין לשמר ולהגדיל אותן, ואיך גם הדבר הזה נראה גם ברמת הארגון וגם ברמתך וברמת העבודה האישית שלך.
כן, אז זה נוגע קצת, אז נדבר על איך נראה המעבר הזה, וגם קצת זה חוזר לשאלה של תרבות ארגונית, כי דיברנו רק על איך מייצרים תרבות, אבל איך התרבות הזאת נראית, או מה לדעתי, מה core ingredients, המרכיבים המרכזיים שצריכים להיות בתרבות, שלדעתי צריכים להיות משותפים להרבה סטארט-אפים. אז קודם כל, בהתחלה הפוקוס המרכזי זה להביא לקוחות, זה מה שנקרא New ARR, אבל אנחנו במשחק היום של כל סטארט-אפ לדעתי של recurring revenue. אז זאת אומרת שצריכים לזכות בהם מחדש כל שנה או בכל מועד חידוש, וגם הלקוחות הם הסורס הכי טוב להביא עוד לקוחות. שלקוח שמח, הוא אומר, וואו, איזה מוצר מדהים, מה הוא עשה לי, זה בעצם, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות ובשביל לצמוח אורגנית. וגם אגב, בסבבי גיוס, מה שקורה, שברגע שמתחיל בסיס לקוחות, מקום למכור חלום, כבר משקיעים בהם וכבר מתחילים חייג ללקוחות. אתה משתמש בסולט, מה אתה חושב, מה אתה חושב, והסיבה שהגיוסים שלנו, של הסבבים של ה-B וה-C וה-D היו יחסית, הייתי אומר, קלים, וגם באו אלינו, זה בגלל שבאו לנו קרן, ואמרו, תקשיבו, דיברנו עם הרבה לקוחות שלכם בשוק, יש תגובות מדהימות, ראינו אותם על כל המוצרי API Security, וראינו שאתם number one, אנחנו רוצים לעשות פה משהו. כאילו, במקום, כשאני אומר בסיס, אתה בא ומוכר ממש, כאילו, למה השוק, זה הרבה תיאוריה, ופתאום פה יש כבר מציאות. ואגב, זה עובד לכיוון השני. המוצר לא טוב, דברים לא עובדים טוב, ולא משנה כמה התלהבו מהיזם ומהמצגת ומככה, ואומרים, וואו, הוא סיפר לי הרבה סיפורים, אני מדבר עם הלקוח, הוא אומר, וואו, תוסכל מהם בטירוף.
דרך שתפס אותך, אבל לאורך זמן.
אז זהו, אז מה שקורה, שאני מאוד מאמין בקסטומר אובסשן, הרבה מדברים על זה, אבל צריך ממש להנחיל את זה בארגון. זאת אומרת, עם הרבה אמפתיה ללקוח, ולקוחות always come first, וכאילו, שובר הכל, באמת, כאילו, אני תמיד, לפעמים הייתי נותן את הדוגמה של אני כאילו, לקוח גדול, הייתי, כאילו, אני גם איתכי בורד מיטינג צריך כזה, בצורה מאוד אגרסית של, כאילו, זה נאמבר וואן. ואז הפוקוס מתחיל לעבור מלייצר פיצ'רים שיוצרים דיפרנציאשן, אקסייטמנט, תהליך מחירה, לפיצ'רים שנשמעים לא כאלה סקסיים ומעניינים של איך אני עוזר לעשות התמאה יותר טובה בארגון, איך אני מתחבר בצורה יותר חלקה למערכות בארגון, דברים שלא בהכרח צריכים להראות בתהליך המחירה. אבל הם סופר קריטיים להטמעה הנכונה ולאדופשן ממש חזק של המוצר. אז הייתי אומר ליזמים שהם מתחילים כבר לעבור את ה-10, 15, 20 לקוחות, אתם צריכים להתחיל לראות איך אתם מייצרים אדופשן מאוד בריא למוצר. כי אם אתם לא עושים את זה, מה שיקרה שיהיה לכם בסיס גדול, ואז התחילו להיות הרבה בעיות והרבה צרות, ופתאום בבת אחת צריכו לשנות פוקוס, ופתאום כל הריסורסים עוברים לאיך אני מייצר מוצר שהוא easy to adopt, easy to operationalize. אז לבלות עם הלקוחות, להבין איך הם יתמו את זה, איך הם משתמשים בזה, איך התהליכים, לא רק שהצ'מפיון אומר, וואי, זה מדהים, יש פה תובנות מדהימות, אני צריך לתקן דברים. ותמיד בסייבר כזה, מצאתי בעיה מטורפת. איך זה מתחבר לטיקטינג סיסטם, איך זה מתחבר, האם באמת זה הגיע למתכנת, איך הם עובדים היום, איך אתה מקבל את הפידבק בחזרה שהם טיפלו בזה, איך זה נכנס לחלק מתהליך סדור בתוך הארגון, שלא תלוי בבן אדם אחד. מה שקורה לרוב, שאומרים, דיברתי עם הלקוח, הוא שמח בטירוף. אבל זה ג'ון שמח, אבל ברגע שג'ון עזב את החברה יום אחד, אף אחד באמת לא היה אונר של המערכת, ואז פתאום מתחילים כמעט תהליך מחירה מחדש לתוך הלקוח. אז צריך לראות שכבר כמה אנשים משתמשים בארגון, שזה חלק מהתהליכים הסדורים בארגון. ואם חסר פיצ'רים במוצר כדי לאפשר את זה, זה כבר צריך להיות הפוקוס. כי ברגע שזה קורה, אפשר להתחיל להתרחב, לעשות אפסלים, זה פתאום הקסטומר בייס נהיה המקור הראשי לרבניו חדש, מאשר נט ניו לוגוז.
אז רק כדי לתרגם את מה שאתה אומר, שחלק מהשינוי או שאתה חווית, או שהארגון שלך חווה, שזה מנסות להביא לוגויים חדשים, מה שנקרא, זה להתחיל לוודא שכל הלוגויים הקיימים ממשיכים להרחיב את, את, את כמות הכסף שהם משלמים, והאדופשן גדל לאורך זמן, והסטיקינס גדל לאורך זמן, כלומר שהקסטומר בייס הקיים תמיד 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 גדל, ושהם קודם כל הופכים להיות happy, בשונה מההתחלה, שמבחינתך זה פשוט להביא עוד ועוד 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 לוגויים.
כן, אם היה קונפליקט בין new deal existing customer, כאילו בשלב קצת יותר מוגדר, כאילו new deal one, new ARR, והיום שניהם סופר קריטיים, לא תבין אותי לא נכון.
אתה יודע לשים איפה בזמן זה משתנה?
אני חושב שאצלנו, איפשהו שהגענו לאזור, קרבנו לאזור 100 לקוחות, שוב, זה תלוי מהסוג עסקאות, כמה יש, אתם יודעים, אנחנו enterprise company, אז כל עסקה היא יותר משמעותית, אבל זה לא שלא התייחסנו לקוחות לפני, אבל שהיה קונפליקט, בוא נגיד, היינו יותר מוכוונים new ARR, והיום, אני גם אומר את זה לארגון בצורה גלויה, שניהם סופר קריטיים, אבל אם מצמידים לי אקדח לרקה ואומרים לי, חייבים לעשות או את זה או את זה, אז קודם כל זה לקוח קיים ואז לקוח חדש. למה? כי זה לקוח שכבר בחר בנו, ימין בנו, והוא יהיה שמח, זה יביא, כאילו, יש לזה אפקט יותר משמעותי. וזה מתקשר גם, אני רק אסיים עם זה, של לגבי התרבות בחברה. שאני חושב שגם התרבות, שבסוף תרבות של אנשים שהם שמחים, שמרגישים שהם ממלאים את הפוטנציאל שלהם, שיש להם גם איזה סט ערכים משותף, שבהתחלה לא צריך לכתוב אותו, ולא בשלב מסוים, זה השלב בערך שאנחנו מצאים עכשיו, איך מפרמלים את הדבר הזה. יוצרים איזו קבוצה מאוד מגובשת, שנהנים לבוא לעבודה, נהנים כאילו, הם מרגישים מסופקים מה, באמת, כי כולם unified around the same mission. וברגע שזה לא קורה ואין alignment טוב, אפרופו תפקיד של מנכ״ל, ליצור alignment בארגון ככל שהוא גדל, כי בצורה טבעית alignment קורה בקבוצה קטנה בקלות. כולם מדברים עם כולם כל הזמן, אז, אבל ככל שגדלים, האליימנט הזה משתנה. פתאום לאנשים יש להם, חושבים על מוצר בצורה כזאת, אומרים, נפנה להם מפתחים, במקום לאנשי סייבר, אז כל אחד מתחיל להיות לכל מיני שיגונות, וזה יוצרים אליימנט. המטרה של מנכ״ל באמת ייצר אליימנט בלידרשיפ טים, ולוודא שהאליימנט הזה יורד עד אחרון העובדים. ובדרך כלל המבחן הטוב זה לשאול שאלה מסוימת, עובד אחד, ולשאול עובד שני, שלישי, ואם התשובה פלוס מינוס אותו דבר, אז כנראה עשיתם עבודה טובה, אבל אם כל תשובה שונה, לפי הדעה שלו, כי יש איזה וקום שאנשים ממלאים, אז זה לא טוב. אז מבחינתי אני מסתכל על התרבות הארגונית כמשהו סופר חשוב, וזו הסיבה, והאמת, זה פספסתי, ואני אתקן פה, שאחד ההיירס הראשונים שעשיתי, הבאתי HR דירקטור, HR מנג'ר ממש בשמונה הראשונים, שבעה הראשונים, תשעה הראשונים, עד היום מאיתנו, בחורה מדהימה בשם אהובי, והיא ממש הייתה כמו איזה Human DNA gate, שהיינו מאוד aligned, ופשוט היא הולכת איתי מאז, מ-2017 לדעתי, 18, עד היום, וממש, כי היה לי מאוד חשוב ש... אנשים יהיו שמחים, שאנשים יהיו מרוצים, ויהיה איזה אוזן קשבת שבאמת יכולה להזיז דברים ולשנות דברים, שבידיעה שאני כבר לא היה לי את ה-availability ברמה מיידית. ולרוב אני רואה חברות שמביאות את זה בשלב מאוד מאוחר. אז אני מאוד בעד להביא את הבחור, בחורה המתאימה, בשלב מוקדם, שאליו דווקא הם הכי טובים בריקרוטינג וכו', אבל הם ממש מבחינת אנשים, יוצרים את החיבור הזה לאנשים, אכפת להם האנשים, כי אנשים שמחים זה תוצאות יותר טובות. כאילו, אי אפשר להצליח עם חברה אם אנשים יהיו חצי כוח.
אם יש איזשהו טייקאווי שאני לוקח היום, זה שחברה שווה סכום העובדים שלה. יותר מהכל.
מדהים. רועי אליהו, מנכ"ל המייסד סול סקיוריטי. תודה רבה רבה, היה סופר מעניין. אני מקווה שהמאזינים לקחו את כמות הטייקאווי שאני לקחתי היום. תודה רבה לך.
תודה לכם. אני מקווה שהוספתי קצת ערך למישהו.
תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והזנתם לפרק, אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין מה תפס אתכם ומה אתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגאץ, חממת החדשנות של הראל שמערכים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולראות עם צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.